להגיד, אל תצא לרחוב שמא יפול עליך מקרר מהשמיים. סנטרים, תומר, נכון? אז זה לא, לא מצוי, לא, דבר הזה יש בגבול ההסתברות. אל תיכנס לאוטו ותצא לכביש, כי יש תאונות דרכים. אז זה אני לא אומר, שברתם עוד נפשות לכם. היה מי שרצה להגיד כן. היה מי שרצה להגיד שמה היה לי כוח והיה סנדרין, היינו גוזרים לאסור לנסוע באוטו. בגלל הסכנה של תאונות דרכים. הרב סטייפלר נדמה לי. הוא אמר, תראה, 10-15 איש כל יום שישי אתה מקבל את זה, את המנה השבועית. כן, כמה מתו השבוע. זה מכה קטלנית יותר מ-1,000 דברים אחרים. אבל אי אפשר, זה דבר שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיו, עוד איך זה מותר, ומי ש... אתה לא יכול להגיד, אני לא עושה מהבית כי חי לנו. זה שומר פתאים השם. יש דוגמה ביבמות, אני חושב, גמרא אומרת, שאם אדם משמש עם אשתו כשהיא בהיריון, זה הורס את העובר. אדם מקיים יחסים עם אשתו בזמן שהיא כבר בהיריון, מותר, אין בעיה. למרות שכאילו לא יצא מהתשמיש הזה שום ילד, כי כבר היא בהיריון, היא לא יכולה להתעבר שוב כשהיא כבר מעוברת, אז זה מותר, זה לא נקרא הוצאת זרע לבטלה, כי זה כדרך כל הארץ. מה? לא, לא, אין אפשרות. היא כבר התעבר, הרחם מלא. אין אפשרות להתעבר. אין דם, אין הורמונים. בסדר? אבל אומרת הגמרא, אבל זה מסוכן לעובר. בזמן הגמרא חשבו שאם משמשים, אז עלול לפגוע בתהליך ההתפתחות של העובר. אבל הגמרא אומרת, עידנא דדשו ברבים, נדמה לי שאני לא, תבדקו אותי ועמוד את זה, אבל אני לא זוכר, נדמה לי שעל זה הגמרא אומרת, שומר פתאים השם. בימינו רואים שעושים את זה, ואין חשש, בסדר? והתשמיש לא מזיק, כדומה. מה? כן, מותר. מותר לאדם להיות עם אשתו. מה קורה עם אישה שהיא לא בת בנים? לא יכולה להוליד? אישה עקרה? מותר לבעלה להיות איתה. אישה אחרי גיל 50, שכבר חדל להיות לאורך כנשים. בסדר? אישה אחרי גיל העמידה, גמרנו, מפסיקה ל... אין לו רואה אדם. בטח לא מבייסת. לא, הבישתי אותה. אתם חברים מבוגרים, אני מדבר לכם ברצינות. אישה לא... אין לה כבר ביוס, אז היא כבר... ילדים היא לא יכולה להביא יותר. וזה שעד יום האחרון, אם בעלה יכול לשמש איתה כשהיא תאורה, אין זה שום בעיה. אפילו, כלומר, מצוות עונה היא לא רק פר הריון, בסדר? היא לא רק כדי להוביל להיריון. מצווה הזאת יש לה גם מטרות נוספות. אז גם אם אני יודע שמהריון הזה לא יכול להיווצר ילד, אין בזה הוצאת זרע לבטלה, וכיוון שהם משמשים כדרך כל הארץ, לא על עצים ואבנים. זה לשון הגמרא בהוצאת זרע לבטלה. האיסור הוצאת זרע לבטלה הוא על עצים ואבנים, כמו שהיה עושה...
לא למצווה...
יש מצוות עונה, יש מצוות עונה.
עונה.
מוליק, תרגע בצד. מוליק.
עונה,
יש מצווה פה, נתן. האיסור הוא על עצים ואבנים. אם אדם... די. אם אדם... בוא נתנתק את זה, אני לא אשמעו את השטויות האלה. אם אדם משמש כדרך כל הארץ, והזרע נכנס לרחם של אישה, אין בזה איסור. בסדר? הפוסקים דנו במקרה שקרתו רחם לאישה, השם מצילנו. שיש לה צליחת רחם, או מחלה, והיא צריך לכרות לו את הרחם, אז האם בעלה מותר לה לשמש איתה? כי כאילו כבר אין רחם. משאירים רק את התעלה, אבל לא נשאר שום דבר. אבל כעיקרון, אם אישה בריאה, כאילו נורמלית עם רחם, זה מותר. מה שער ועונן, מה שער ועונן עשו, מה שעונן היה עושה, אז הוא היה דש מבפנים וזורם מבחוץ. למי שמבין, אני לא אפגיד. מה? אין פונדקאית, זה סרט שלא כתוב בתורה, זה סיפור לא פשוט. לא פשוט בכלל. אם היא אישה יהודיה נשואה, זה סיפור לא פשוט. לקחת זרע של גבר זר ולהכניס לרחם של אישה אחרת. נכון שהילד לא ממזר כי הוא לא בא עליה. הוא רק הכניסו את זה במבחנה, אבל זה לא פשוט בכלל. סיפור לא פשוט. מי האמא, הפונדקאית או בעלת הביצית? תיק לא נורמלי. בהזדמנות פעם אם תרצו נעביר שיעור. שתהיו בשיעור זין, לא לפני כן. מה זה משהו אחר, מה? נו? לא, זה משהו אחר. אוקיי, הוא עם הארץ? היה מנהג בקהילות מסוימות לאות כבוד לנשק נשים.
זה יותר חכם.
לזה לא לפי הלכה. היה מנהג לנשק ברכיים של גברים. זה היה גבר חשוב, אז היו הנשים, הדודות, הבנות הדודות, בעוד נשקות לו את הברכיים, כאות כבוד. הבן איש חי בבגדד מספר שנשים היו תופסות לחכם סייד ומנשקות. והוא התיר את זה. כי אז היה נתפס כדרך כבוד, לא דרך חיבה. בסדר? היו מקרים כאלה, אבל כעיקרון למנע מהדברים האלה, ברוך השם היום הדברים האלה לא מצויים, ואתה מתחיל עם בת 80, זה יורד לבת 40, ואתה לא יודע איפה זה נגמר. טוב.
רגע, רב, זה מה שהשפט כדבר הלכות, זה הצעות.
מה, לא, לא, זה הלכות, זה מה שאני אומר. רגע, אז עכשיו פה אמרנו, יש דברים שדשו ברבים, הכוונה כבר עושים את זה ואין בזה חשש, אז כבר זה הופך לשומר פתאים השם. מה זה שומר פתאים השם? כאשר ההסתברות, הסיכוי לנזק או לאיזשהו דבר מסוכן, הוא יחסית נמוך, ממילא אתה לא צריך להחמיר בו, והשם ישמור אותך, שומר פתאים השם. בסדר? עכשיו יש כאלה אומרים שזה המלצה, יש כאלה עדיין אומרים להיזהר בדבר. אז ככה, בזמן שאתה לא עס, בוודאי שאל תדבר, זה גם לא מכובד, הוא ככה תוך כדי שאתה לא עס ומסיז לירוק, אתה מתחיל לדבר. בסדר? מה? אז אני אומר, אתה יכול, יש מקום להקל בזה, בזמן הזה מקלים בדין, מן הדין, מקלים. אבל יראה השם יחמיר גם בדבר הזה, לפחות בזמן שהוא אוכל ממש. בסדר? היו קהילות שנהגו כל משך הסעודה, ואנוכי הקטן זכיתי לראות את זה, וזה הותיר בי רושם עמוק. סעודות מצווה אצל התימנים היקים, יש דבר כזה, תימנים הצנענים, ראית הנהגה. ראית דברים שכתובים בגמרא וברמב״ם ובמדרשים, ככה סעודה. ראיתי את זה, ממש ראיתי את זה, ממש שהייתי ילד. מורי מנהיג את הסעודה ביד רמה, וכל הסעודה אין דיבורים. אין דיבורים. אין, רק עונים אמן, שומעים שירה, שירה גימטריה, תפילה, כמו בתפילה לא מדברים, כך בשירה לא מדברים. אין שום דיבורים. עד היום אצל סבא שלי, הרב ערוסי, אתם מכירים אותו? רב אסון ערוסי, שמעתם עליו? שמישהו, סבא שלי בבית כנסת, באמצע סעודת מצווה, מישהו מדבר? הרב ככה דופק על השולחן, אני שומע כל הברה, איך הוא אומר? כולם, הורי מסתכל עליך, אתנו. אין דבר כזה, אגיד לך, זה כאב לי. גם כשגעתי לפה, והיו פה סעודת שבע ברכות של בני תורה. כולנו בני תורה, אברכים, ושמה לא בני תורה. אמרתי, אין מה להשוות, אין מה להשוות, פה בני תורה, אתה רואה דיבורים, פטפוטים, אולי בזמן הדבר תורה כמה דקות שקט, אבל שם ראית סדר מופתי, מתי מתחילים, מתי מפנים, באיזה קטע בשיר הרב מדבר, באיזה קטע הוא רומז לשמשים לפנות את האוכל, ראית הנהגה וזה הותיר בי רושם, הותיר בי רושם עמוק, חבל על דעבדי. טוב, עכשיו יש מי שהסביר, יש מי שהסביר שהדין הזה נאמר כשהיו מסבים. כשהיו מסבים צריך להקפיד לא לדבר. למה? כי כשאדם מסב, אז יש יותר חשש שהאוכל ייכנס לו לקנה. אבל כשאדם יושב, אין בעיה. אבל כשהוא יפה על הדבר הזה, עד רבה, למה אנחנו מסבים על צד שמאל? שלא יקדים כאן לבשת. נמצא שכשאני מסב על צד שמאל, אין חשש. לכן אי אפשר להגיד שכל הדין הזה נאמר דווקא כשהיו מסבים, אלא דווקא גם ביום. גם היום כשיושבים, לכן יש מי שנזר בדבר הזה, והשרב שסעודת הרב צום חובדת, גם אם פה משם מדברים, בזמן האוכל להקפיד שהסעודת תהיה כמו כיאות וכראוי לבני תורה.
כיאות וכראה, אבל זה דיכאון, מה?
אתה רואה בהמי, אוכל בהמי. אוכלים, תביא פה.
לא מדבר ככה, נו מה, אתה עשית אותנו פה בהמות, אבל אמיר, לא מתאים הדיבור הזה, באמת.
לא, חס ושלום, לא אתה, חס ושלום. אני אומר, צריך להיזהר, שזה לא יהיה כמו ברקן וזה ורמח. תן את הלחם, תן. קיצור, כן.
עכשיו,
בעשבה
ופסח, אנחנו יכולים לדבר,
לספר,
להראות
קצת... לא בזמן, לא בזמן האוכל. יש את האגדה, אגדה לחוד ואכילה לחוד.
זה לא סעודה שפסק.
לא, עד רבה. שם כתוב שמרגע שאני מתחיל לאכול... מרגע שאני אוכל את ה... מרגע שאני אוכל את המצה בליל הסדר, אז אני אוכל ברצף שתי כזיתות של מצה, אחר כך את המרור לבד, אחר כך כזית קורך של מצה וכזית, כן? כזית מצה עם כזית מרור בקורך, הפוסקים קודמים, כל העשר דקות משך זמן הזה שאתה אוכל את כל הזיתים האלה, לא לדבר, כי ברכת אכילת מוצה תהיה מוסבת גם על הכורך.
אתה יודע כמה אני מדבר?
למה שאמר שבכורך אתה מקיים, על מצות ומרורים יאכלו, אז עד רבה, שם חוץ מהדין של אין מסיחים, להיזהר לא לדבר. לעשה ורק לאכול. אוקיי. ואפילו שמי שנתעטש בסעודה אסור לומר לו אסותא, עד כדי כך. לא היו אומרים לבריאות. בסדר? לא היו אומרים לבריאות או לחיים טובים. כן? למה אומרים לבריאות? פרשת השבוע, נכון? הנה אביך חולה. יעקב הוא היה הראשון שביקש את החולי ונהיה חולה, לפני כן לא היה חולי. אדם הולך ברחוב, זהו, גומר העניין, נופל, מגיע ל-120. יעקב ביקש שיהיה דרגה. יעקב ביקש שתהיה דרגה, ולכן אומרת הגמרא, 3 ימים מיתת כל אדם, יומיים מיתה חטופה. כן? אם אדם 3 ימים חולה ואז מת, 4 ימים, זה נורמלי. אם יותר מדי, מסכן, סובל. אם זה מעט מדי, זו מיתה חטופה. הנורמל הוא שאדם חולה ומת. ככה כדי שמה שנקרא יכין את התכריכים, יצווה לביתו, את הצוואה, יסגור עניין, יגיד למשפחה למי הוא חייב כסף, פה ושם, מתוודא, יגיד קריאת שמע. בדיוק, יספיק לנו. אני אומר, הגמרא רוצה להגיד שאחרי המצב עם יעקב, אז הנורמל שאדם חולה ואז מת. תבין? שלא יחליל המיטה משונה. מת פתאום באיזה תאונה או משהו כזה. נדמה לי, זה לשון הגמרא. אתה רוצה, אני יכול לפתוח שולחן אורך בדיוק מה לשון, אני לא זוכר. 3-4, בסדר, יפה. בלכות אבלות. בסוף הלכות ביקור חולים. אז עכשיו, עכשיו, אגב, עכשיו, אז הלכות ביקור חולים ומיד אחר כך אבלות, מה לעשות? זה בדרך כלל, זה בעקבות זה. ביקור חולים זה לאדם שבדרך כלל מחזיר סיוד. אגב, גם בנו, אני כבר מסיים. בשמחה, בעד 7. מספיק היום משהו. ודין כתוב שגם בבית מדרש לא אומרים אסותא. עד כדי כך. לכן אומרים לבריאות או לחיים טובים, שכאילו שהעיתוש הזה, לפני כן אדם היה מתעטש ומת, אז כדי שהעיתוש הזה לא יהיה למיטה חלילה, לכן אומרים כאילו לאדם לבריאות או לחיים טובים, או כל אחד, כל עדה מה שהיא נוהגת להגיד. כמו הלחיה בקידוש, דיברנו על זה. נכון? יין זה העץ שאכל אדם הראשון, ואז זה גרם לו למיטה, אז כשלוקחים כוס קידוש, אומרים לחיה. אגיד לא, זה לא אותו יין שגורם למיטה, זה יין שמקיים איתו מצווה, אז יהיה לחיים, לא למיטה. לא יודע, אין לי עניין במה שהם עושים. בקיצור, אתה רואה עד כמה... בהלכות תלמוד תורה, בהלכות תלמוד תורה כתוב את זה, שכשאדם לומד תורה לא יגיד לבריאות אפילו, למי שיתעטש. בימינו יש פוסקים שרצו להקל, אבל חתחילה גם לא, מה? יפה, זה מה שאני אומר, אבל למדך שזה יהיה איזה מין סמן ימני בשבילך, אתה מבין? עד כדי כך חז"ל החמירו בדבר הזה, דבר נורא והיום. הפוסק במשנתו ואומר מה נאה אילן זה, כן? כאילו משבח את השם, לא אומר כמה בית"ר יצא במשחק בדרבי, אלא אומר מה נאה אילן זה, מתחייב בנפשו. עד כדי כך. זה מה שאני אומר, אנחנו צריכים לקלוט מה זה עוצמה של תורה, ומה זה כבוד תורה, ומה זה חומרה של לימוד תורה. אדם חושב הוא הגיע לעולם של ישיבה, זהו מסודר, הוא בן עולם הבא. אני פה, אני לומד תורה, אלוהים חייב לי. אני בפועל אלוהים, אני עושה טובה לאלוהים, שיגיד תודה שאני פה. אין את זה, אם למדת תורה, הרבה תחזיק תורה טובה לעצמך, לכך נוצרת. אדם שהולך לעבודה, מפרנס את המשפחה שלו, לא מתגאה בזה. אתה עושה מה שאתה צריך לעשות. אז אותו דבר, ללמוד תורה זה מה שאתה צריך לעשות. צריכים להבין מה זה מושג של לימוד תורה ומה זה מושג של כבוד תורה. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, כי הדבר הזה הוא גחל אש. ניזהר בגחלתן שזה חיים ומוות. שם יציל לנו. מה?
על הדבר הזה שאמרת, אנחנו פרשים איזה שנים בן אדם הולך בלב, ואומר מנה אלה, ופרשים איזה כאילו זה מושג במשנתו, ועל מה שאמרת, יש שאלה בבוקר, אבל מה כל מה שאומרים שמותר להגיד שלום לאיזה מישהו, לאיזה מישהו בבוקר, ואפילו היית מסביר את זה, שזה לא בגלל של העובדה היא שלפני שאני אברך על אוכל, אני צריך להגיד שלום לחבר. אז יש עניין שאולי אני לא אפסיק בין הברכה לאוכל, אבל יש גם עניין של כבוד שמיים, כבוד חברו לכבוד שמיים. אז למה פה
בעזרת הולדים? תראי לי את הפלא יועץ, נראה לי שערבת כמה דברים שם. זכו לי בדברים אחרים.
לא יקדים שלום לחברו לפני התפילה, שלא יקדים כבוד חברו לכבוד שמיים.
לא, לא, אני רוצה לדבר בלי קשר.
אוקיי.
לפני הברכה,
מותר
להגיד שלום לחברו?
כן. לא אחרי הברכה, לפני התעימה.
לא, לפני הברכה, למה? שמותר להקדים כבוד חברו לכבוד שמיים? כי כבוד
חברות
זה כבוד
שמיים. יכול להיות, כמו שכתוב שאברהם עוזב את הקדוש ברוך הוא והולך למלאכים, נכון? בירה אליו שם באלוני מראה, והוא שפתח על כוחם היום, ביר. והנה שלושה אנשים, מצביק ביר, אלוהים מדבר איתך, עוזב את אלוהים והולך לנו. אז מזה שחזה לא באים אליו בטענות, עד רבה למדו חזה גדולה, הכנסת אורחים, יותר מהקבלת פני שכינה, עד כדי כך. תבין? שוב, אם העניין הזה הוא במינון הנכון, וזה לא נתפס כאילו כביזוי כבוד המקום, תראי לי את הפלא יועץ בפנים. קיצור, אבל סתם ככה, בלימוד תורה צריך לדעת שאתה עוסק בדבר הכי גבוה, ולכן לא מפסיקים אפילו לא להגיד לבריאות. היו מסובין בסעודה, ויצא אחד לטיל מים, כאילו השירותים, נוטל ידו אחד ששפשף בה, ואינו נוטל אלא בפני כולם, שלא יחשדו שלא נטל. אדם באמצע הסעודה יוצא לשירותים, צריך ליטול ידיים, אוקיי? עכשיו ככה, יש הבדל בין שירותים לבית הכיסא, שני דינים. אדם צריך ליטול ידיים גם כשהוא היה בבית הכיסא, אפילו שהוא לא עשה שם כלום, ואדם צריך ליטול ידיים אם הוא היה בשירותים, גם אם הוא לא היה בבית הכיסא. כלומר, היה בשדה, התפנה בשדה. אבל כל זה, אם אתה נמצא בבית הכיסא, עצם הכניסה למקום תמה מחייבת נטילת ידיים. אז אם זה סתם אתה יוצא לעסקים שלך, אתה לא חייב דווקא בכלי. אבל אם אתה חוזר לאכול לחם, תיטול ידיים בכלי. אבל אם אדם נמצא, לא נמצא בתוך שירותים, אלא יוצא לעשות שירותים בחוץ, הוא חייב ליטול ידיים רק אם הוא נגע בלכלוך. אם זה שירותים גדולים, אז ודאי, כנח, ודאי שיטול ידיים, גם אם הוא לא נגע ממש בתינופת. אבל אם הוא התפנה קטנים, אז אם נזהר לא לגוע, לא במרגליים ולא במקומות מחוסים, לא צריך ליטול ידיים. כן, חוץ מכבוד המקום, אדם צריך לשירותים, הולך לא בשירותים. בחוץ, מוריד את המכנסיים ועושה קטנים, לא נגע בשום דבר, לא צריך ליטול ידיים. כי הוא לא נגע, והוא לא היה בבית הכיסא.
מי שלך לשטוף ידיים, נגיד, באולם כיפה, ולאט שם יש כל מיני תיאורים כאלה של בית הכיסא, החיצוניים האלה.
נו.
אז צריך גם ליטול ידיים כל הזמן שאתה נמצא בחדר הזה?
אם השירותים הם ברשות אחרת, השירותים או המשתנות בחדר אחר, לא. אם זה באותו חדר שהמשתנות נמצא, יש לזה דין בית הכיסא וצריך ליטול ידיים. עוד הערת את הנקודה, באולם צריך מאוד להיזהר בזה.
רגע, מה אתה מגדיר חדר? יש את השירותים האלה?
בדרך כלל, אם זה באותו...
לא, יש את השירותים האלה שהקירות כאילו לא נעשו,
זה חדר? אם אני אומר שוב, אתה רואה שהחדר שהברזים נמצאים בו והמשתנות הם בו, בדרך כלל זה מצוי ככה, אז צריך ליטול ידיים. רק השירותים, האסלות נמצאים בחדרים קטנים. אז אני אומר, אז אין בעיה. אני לא מדבר מצד האסלות, מצד המשתנה. יש את המשתנות שהן באותו רשות ממש, איפה שהחדר הברזיות. בסדר? אז פה צריך לתואר להם, כי יש לזה דין בית הכיסא. בסדר? בית כיסא קבוע אפילו. עכשיו, מצוי מאוד בחתונות, וזה צריך להיזהר. בתוך כדי סעודה, אתה רואה מפה שאם אדם תוך כדי סעודה יצא ושיח דעתו, או היה בשירותים, צריך ליטול ידיים, מפה נלמד לעניות דעתי. לא ראיתי את זה בפוסקים, אבל לעניות דעתי זה דבר מחויב. בחתונות, בחתונות אתה גומר את המנה הראשונה, הולך לשמח. אם אתה משמח עם כל הלב, אתה מצחצח את הנעליים לחתן, אתה מרים את החבר שלך על הכתפיים, אתה שם את הכתף על היד המזיעה של החבר שלך, אין הסח דעת גדול מזה. אם בהגדה של פסח, כשאדם יושב בכיף במזגן וקורא הגדה, אמרו שההגדה היא הסח דעת, והנטילה של הקרפס לא מועילה לנטילה לסעודה, וצריך לחזור וליטול ידיים ואפילו לברך, קל וחומר בן בלו של קל וחומר, לעני דעתי, שאדם שבאמצע הסעודה, קם לעשות סבב של ריקודים 20 דקות, ונוגע בנעליים ומסיח את דעתו, כבר, כאם הוא לא נגע בפועל, אבל זה ודאי שהוא הסיח דעתו כרגע מהאוכל, מהסעודה, אז ודאי שאחר כך הוא רוצה להמשיך לאכול לחם, שיטול ידיים. בסדר? כיוון שלא ראיתי את זה בפוסקים, אז אני נזהר, ואני אומר, אל תברך. בסדר? אל תברך. כאן וחומר, אם אתה רק הולך למנה העיקרית, ולא מתכוון להמשיך לאכול לחם, אל תברך. אבל ליטול ודאי צריך. ככה אני עושה כל הזמן. מה? לא, 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 אני חושב, אתה הולך להמשיך לסעוד, אם אתה הולך לאכול לחם, נגעת בעינו, נגעת, תינפת, לכלכת, הסחת את דעתך, אז אני אומר, אם אתה הולך את המנה העיקרית, סוף כל סוף, אתה עדיין בסעודת לחם, אתה עלול לאכול לחם, תיטול ואל תברך.
אבל
בסדר, אבל ליטול כן. כן, ליטול לסעודה. נטילה. נטילה לסעודה. לא בשירותים אני מדבר, אני מדבר כשאתה באולם. אתה עכשיו תנפת את הידיים שלך, תחזור ותיטול ידיים לסעודה. בסדר? וואה, הערכנו היום. אוקיי. כן. טוב, נעצור כאן. ברוכים תהיו. ביי.